זה סכנה, ולא תשים דמים בביתך. אז תגידו להם שיתקנו את הדבר הזה, דבר ראשון. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בחודש אב, כבר הלילה שישה, ומתקרבים כבר ליום תשעה באב. ואנחנו צריכים לדעת, לזכור מה שכתב הרמב״ם, שהימים האלה נתקנו לנו לתענית בשביל שנעשה חשבון נפש, ונדע שכל הצרות האלה שפקדו את אבותינו היו בשביל שחטאו ועברו על דברם. אני מבקש שהילדים ישבו במקומות. זה לא ככה. אנחנו בית הכנסת, זה בית השם. צריך להתנהג בדרך ארץ. באימה, ביראה, ברטט, בזיע. זה לא מקום של טיולים. אכילה. סלחו לי. צריך לחנך את הקטנים. בכל מקום אני אומר את זה. שיכנסו לבית הכנסת. אדם, גם המבוגר, ילמד את הקטנים איך הוא נכנס לבית הכנסת. ישים ידו על המזוזה, אני לא מצאתי מזוזה, לא יודע, כנראה שיש מחובט שם. צריך לשים ידו על המזוזה ולהשתחוות מול האחד, ולומר, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אליך קודשך ויראתך. כותב הזוהר הקדוש, מי שאומר את הפסוק הזה, מלווים אותו אברהם, יצחק ויעקב. ואני ברוב חסדך זה אברהם, חסד. חסד אברהם. אבוא ביתך זה יעקב, שקרא לו זה בית אלוהים. שתחווה לך קודשך ביראתך זה יצחק, שהוא היה לולא פחד יצחק היה לי, היה ירא. הראל, הגדול, הגיבור והנורא. ואז מתחברים איתו אבות והתפילה מתקבלת. אבל אנחנו בעוונות הרבים. אין מי שמוכיח, אין מי שמודיע לאנשים את הדבר. אדם צריך להיכנס לבית הכנסת באימה ויראה. עד כדי כך. לא, זה בית השם. וללמד את הילדים לא לרוץ בבית הכנסת. זה לא מקום של... בקיצור, אני חוזר דברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב שצריך לדעת שאנחנו מעשינו גרועים כמו שהם היו. ולכן לא נבנה בית המקדש. כי אמרו רבותינו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. ואנחנו צריכים להרגיש עכשיו בפועל, כאילו עכשיו, פרצו את חומת ירושלים, באו פריצים לחיללוה ונכנסו לתוך בית המקדש. וכמו שהגמרא אומרת, בשישי נכנסו בשביעי ובשמיני, אכלו ושתו וחיללו את בית המקדש, וביום התשיעי, סמוך לעת חשיכה, הציתו אש בהיכל, ונשרף להיכל. ומאז עם ישראל יצא לגולה, ועד עכשיו לא נושענו. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שכל הצרות שיש לעם ישראל, הצרות הפרטיות, הצרות הכלליות, כל הגזרות שיש עלינו, כל הפחד שיש מהאויבים, מסביב, מהמחלות, מהמגפות, הכל תוצאה של חורבן בית המקדש. ולכן אדם צריך בימים האלה לשבור את ליבו לפני אבינו שבשמיים, ולהתחנן ולהתפלל על בית המקדש שיבנה, ולבוא ביום תשעה באב עם ראש כפוף, עם בהמה, ביראה, ברטט, בזיע, ולשבת על הארץ ולכונן ולבכות על חורבן בית המקדש. תראו, ככה נהגו אבותינו, כך נהגו רבותינו. אני זוכר את מרן רבנו עובדיה יוסף, וראינו כל הרבנים שהיו בדור שעבר, היו יושבים על הארץ ובוכים ומררים בבכי כמו תינוקות, היו בוכים וצועקים על חורבן בית המקדש. וכך זכו למה שזכו. לכן צריך האדם לדעת שצריך להתעורר. כותב הזוהר הקדוש פרשת שמות דף ת', אומר הזוהר הקדוש, יש מקום בגן עדן מיוחד שלא נכנסים אליו רק אותם שנקראים אבלי ציון. ומי אלה אבלי ציון? אומר רבי שמעון, כל מי שהיה בוכה כאן על חורבן בית המקדש ובוכה ומתאבל עד ירושלים, אז זוכה שמה, יושב באותו מקום בגן עדן. וכל לילה נשמע כל בכי, והמשיח בא לשם, ומלך המשיח הוא מנחם אותם, ואומר להם שקרוב היום שהוא יבוא, והקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. אבל הגמרא כבר שאלה, כמעט שכתוב בפסוק בישעיה, לכן יחכה אדוני לנחמכם, ולכן ירום לרחמכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצמו מצפה מתי הוא יגאל אותנו. הגמרא שואלת, אנחנו מצפים, וגם הוא מצפה. מאחר שאנחנו מצפים והוא מצפה, מי מעכב? שיבה הגמרא, מידת הדין מעכבת. יש עוונות, והמקטרג עומד ומזכיר את העוונות, ולכן קורה מה שקורה. לכן צריך, רבותיי, כל אחד מאיתנו, לקבל על עצמו לשוב בתשובה שלמה. אנחנו קרובים לחודש אלול וראש השנה, עם כל הצרות שעברנו, אם בשנה האחרונה, אם בשנים האחרונות, וכל המתח ומה שיש מסביב. הנה היום, אתמול תפסו רשע אחד, גוי רשע אכזר, תפסו אותו בכלא, וכל המדינה רועדת. אז תארו לכם, נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים, יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות. אז תארו לכם איפה אנחנו נמצאים. אז כמה אדם צריך לדעת שזה נגרם בעוונותינו, מה שלא היה לפנים. אם כל הנשק שיש לישראל קוראים להם מעצמה, איזה מעצמה שמפחדת מאיזה גוי נתעב, מפחדים מאיזה קטיושה ומאיזה טיל שיפגעו. לא שאני אומר שלא צריך לפחד, אנחנו מפחדים בוודאי, אבל מי גרם כל זה? אנחנו, בחטאינו. כי איך נחרב את המקדש? בעוונות שעשינו. המדרש אומר, על הפסוק בישעיה, מל ידידי בביתי. מי זה ידידי? זה אברהם אבינו, נקרא ידיד השם. מה היה? בשעה שנחרב בית המקדש, הגיע אברהם אבינו לתוך בית המקדש וראה אותו שרוף וחרב, והיה מחבק את העמודים של המקדש ומנשק אותם ובוכים. מיד הלכו, הודיעו לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, אברהם בא, אברהם בנך, בא לבית המקדש. אמר, כבר ביום שנפטר לא ראיתי אותו, לא בא אליי, מה קרה שעכשיו בא? אמרו לו, בית המקדש חרב. אמר, אני יודע, הלך הקדוש ברוך הוא בעצמו ודיבר עם אברהם. אמר לו, מה ידידי בביתי, מה, מה אתה עושה כאן? למה באת לכאן? המקום שלו בגן עדן. אמר לו, אני עזבתי את מקומי בגן עדן, וירדתי לפה לראות מה עם הבנים שלי, איפה הם? בניי, איפה הם? שיב לו הקדוש ברוך הוא, עשתה זימטה, עשו אבונות. אמר לו, למה לא ריחמת עליהם? למה לא חיפרת עליהם? אמר לו, שלחתי נביאים ולא שמעו, שלחתי חכמים, עורבתי אותם, הזהרתי אותם, כבר עשרות שנים, ולא שמעו. בסוף החרבתי בית המקדש כדי לא להמית אותם, חס ושלום. אם היה בית המקדש, למה אנחנו בוכים עליו? מה, הנה אנחנו נמצאים ברוך השם בארץ ישראל, בתי כנסת יפים, מפוארים, הכל כמו שצריך. למה אנחנו מתאבלים על החורבן? כי כל הצרות באו מהחורבן. בית המקדש היה מגן עלינו, היה מכפר לנו את העוונות. גמרא אומרת, כל העוונות שהיו עושים במשך היום, בערב היו מקריבים קורבן בין הארבעים, מכפר להם עוונות של היום. אחר כך חוזרים ועושים בלילה עוונות, בבוקר מקריבים קורבן התמיד, מכפר להם את העוונות שעשו בלילה. לעולן אדם בירושלים ובידו עוון. אז היה בית המקדש מכפר עלינו. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אז אברהם אומר, תזכור את היום שאמרת לי, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק, ועלהו שם לעולה על אחד הערים, ואני עשיתי את רצונך בלבב שלם, מפני מה כך היה? ענה לו, בגלל שעבדו עבודה זרה. אחריו בא יצחק אבינו, וגם הוא צעק, והתחיל לבכות ולקרוא לקדוש ברוך הוא. למה, ריבונו של עולם, תזכור שפשטתי את צווארי לעקד על גבי המזבח, ולא מענתי, הייתי בן 37, ואבא אמר לי, בוא, ייקח אותך למקום אשר אמר לי האלוהים, ולא דיברתי מילה, למה ככה עשית? אמר לו עוד פעם, עשו עבודה זרה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואז יעקב בא וצעק ואמר, תזכור שהלכתי לבית לבן, והייתי ביום אכלני חורף וקרח בלילה, ותדעת שנתי מעיניי, מסרתי נפשי כדי להביא את הילדים האלה, את הבנים, את השבטים, והראיתי 12 שבטים. 11 נולדו בחוץ לארץ, וה-12 זה בנימין הקטן, נולד פה בארץ ישראל, וקיבלתי הכל בשמחה ויצאתי לגלות. כל זה, למה יצא יעקב אבינו לגלות? בשבילנו. הרב חידה כותב שיעקב נקרא ישראל, ואנחנו נקראנו על שמו, נקראנו עם ישראל. הוא כותב בספרו מדבר קדמות, הוא כותב שם, למה נקראנו ישראל? על שם התורה. אם יש לנו תורה, אנחנו נקראים ישראל. אין לנו תורה, לא נקראים ישראל. שזה יש כאן צרות. קוראים בה מדינת ישראל, והם כופרים בתורה. מביאים גויים, מושיבים אותם כאן, ועושים מה שרוצים. והכל נגד התורה, לעקור את התורה. אז לכן, הצרות באות. אומר הגאון חידה, אני מבקש, תפסיקו לטייל פה. תפסיקו, תפסיקו, תפסיקו. קיצור הדברים, אז אומר ישראל, זה השם התורה, שר אל. ויהיה שר אל מלאך ויוכל, בכה ויתחנן לו. אז אם כן ראינו כמה התורה היא העמוד העיקרי שלנו. בא יעקב אבינו, כל המסירות נפש שעשה, כל התורה שטרח בבית לבן והחליף לו את לאה, את רחל בלאה, ועשה מה שעשה לבן הארמי, וכל זה יעקב עשה בשביל שיביא בנים, שיחנך אותם בדרך השם, וכמה מסר נפשו היה רוצה גידול בנים. עד כדי כך המדרש אומר שאם חס ושלום ישראל חטאו והתחייבו שרפה על המקום, הקדוש ברוך הוא זוכר את אברהם אבינו איך שהוא נשרף בכבשן האש, מסר נפשו לשרפה על יחוד קדושת שמו יתברך. אותו הדבר אם חס ושלום חטאו והתחייבו הריגה, זוכר הקדוש ברוך הוא את יעקב אבינו שפשט את יצחק אבינו שפשט צווארו להקל על קדושת שמו. אם חס ושלום חטאו והתחייבו גלות, אז זוכר הקדוש ברוך הוא את יעקב אבינו שיצא לגלות בשבילנו. ואז מה שהם סבלו זה בשבילנו, לכפר עלינו. שואלים המפרשים, מה העניין של שלושת האבות כנגד שלושת האנשים האלה? אלא, ידוע שיש בעבירות הכי חמורות עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ושלושתם יהרג ואל יעבור. כל עבירה אחרת, אם אומרים לו תעבור, יעבור ואל יהרג, חוץ משלושת אלה. אם כן, אומר אברהם אבינו, פשט צווארו הלך להישרף בחילה. אברהם מסר עצמו לשריפה על יחוד קדושת שמו. אברהם אבינו חיפר לנו על עבור עבודה זרה. ועבודה זרה, רבותיי, צריך לדעת, זה לא אומר שאדם ייקח פסל וישתחווה לו. זה לא אומר שחס ושלום יאמין באיזה אמונה זרה מעבודת השם. לא. השאלה כותב, אם הוא ויתר על תפילה בציבור בשביל רווח של ממון, זה נקרא שעבד עבודה זרה. למה? הוא מקום לעבוד את השם, הרי התפילות הן מקום עבודה. שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. מה זה עבודה? עבודה זה קורבנות. אלא לקורבנות, מקום הקורבנות, אנחנו היום מתפללים. אם אדם מוותר על תפילה בציבור, אפילו שהוא מתפלל יחיד, אבל מתפלל, מוותר על תפילה בציבור בשביל רווח ממון, זה קרוי עבודה זרה. עד כדי כך. ואם באים לאדם מחשבות כפירה, או לפעמים מבית בייסורים, או שואל למה הקדוש ברוך הוא עושה כך, והוא מלא עוונות, מה אתה שואל למה? מי אנחנו שנדבר כלפי שמיים? כל מה שהקדוש ברוך הוא מביא, אנחנו מקבלים עלינו באהבה וברצון. אז זה נקרא עבודה זרה. מי מכפר? אברהם אבינו, שהלך, הושלך לכבשן האש, לכפר עליהם. אחר כך יש עוון השני, זה שפיכות דמים. שפיכות דמים זה שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. מה עשה יצחק אבינו? נעקד על גבי המזבח. במדרש מובא שבאמת פרחה נשמתו של יצחק. כך מביא הזוהר הקדוש. זוהר הקדוש כותב, הרי כשנולד יצחק מה היה? באו המלאכים אצל אברהם אבינו ואמרו לו, איה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל. ואז הביא את שרה ואמרו לה, למועד הזה, כעת היה ולשרה בן. לא אמרו לאברהם בן, ולשרה בן. עכשיו שרה זה אישה, ואישה אין לה חיים משלה. חיים שלה זה מבעלה. לפני כן מאביה, אחר כך מבעלה. אז ולשרה בן. אז היא נתנה לו נשמה, היה לו נשמה של נקבה. ולכן לא היה לו בת זוג עדיין. עד גיל 37 לא נשא אישה עם יצחק אבינו. מתי נשא אישה? בגיל 40, כתוב בפסוק. ויהי יצחק בן 40 שנה, וקחתו את רבקה בת בתואל הארמי. אז מה היה? בעקדה אברהם אבינו שחט אותו בסכין, וברחה נשמתו ונכנסה בתוך העין. לכן אנחנו אומרים, אלו של יצחק, זה העין של יצחק. והוריד לו אברהם אבינו נשמה חדשה מלמעלה, וירדה נשמה חדשה ליצחק אבינו, וברך תחיית המתים. לכן תראו בפרקת רבי אליעזר כותב, מי תיקן מגן אברהם? אברהם אבינו. בשעה שאמר לו, אל תראה אברהם, אנוכי מגן לך, עמד אברהם ותיקן ברכת מגן אברהם. יצחק אבינו, כשקם אחרי העקדה, וראה שיש לו נשמה חדשה, עמד ואמר, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם מחיי המתים. יעקב אבינו, כשראה את החלום בסולם, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, עמד ואמר, ברוך אתה השם האל הקדוש. וכן הלאה, ברכת רבי אליעזר מביא על כל ברכה וברכה, מי תיקן אותה ולמה תיקן אותה. אז יצחק אבינו יוצא, נולד בלי בת זוג. לכן, תראה בפרשת העקדה, אנחנו נקרא את זה בראש השנה בעזרת השם, אם נזכה, בבית המקדש, שם נחגוג ונקריב קורבנות, ושם נתקע בשופר, ויש שמחה גדולה, תקע בשופר גדול לחירותנו. ואז אומרים שם, בראש השנה, מזכירים את יצחק אבינו, זה שאומר שם, אנחנו מזכירים, בעקדה שיצחק אבינו חזר אחר כך לחי מחדש, חזר לחיים, ואז קוראים בתורה בראש השנה. ביום הראשון קוראים והשם פקד את שרה. למה? בראש השנה נפקדה, בראש השנה נפקדה שרה. ככה הגמרא אומרת. שנאמר והשם פקד. וזה עתיה פקידה, פקידה, זכירה, זכירה. אז אם כן, זה היה בראש השנה, נפקדה שרה. אחר כך, מה היה? מיד אנחנו קוראים את, ביום השני, פרשת העקדה. מה כתוב אחרי זה? פתאום קוראים ביום ראש השנה. ויהי אחר הדברים האלה, ויאמר לאברהם, הנה ילדה מלכה גם היא, בנים לנחור אחיך. מה אכפת לנו אנחנו ביום ראש השנה מהבנים האלה? את עוץ בכורו ואת בוז אחיו ואת בטואה ואת פלדש ונדלף וג'יני וטראמפ ומה אכפת לנו מכל השמות האלה ביום ראש השנה? אז המפרשים אומרים בגלל רבקה. בסוף בכתוב, ופתואל ילד את רבקה. אז נולדה רבקה שהיא בת זוג של יצחק, שיצחק אבינו קיבל נשמה יתרה, נשמה חדשה, ירדה רבקה ונולדה פה בעולם הזה. והרב חידה הביא פירוש נפלא מאוד בפסוק האחרון, טוב לזכור את זה. אחרי זה כתוב, פילגשו ושמה ראומה. מה אכפת לי, אומר, מה קראו לפילגשו ושמה ראומה? לאיזה דבר כתב את זה? ותלד גם היא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מעכה. מה זה השמות האלה? מה אכפת לנו מהם? אז הוא אומר הרב חידה כך, כפי רק שוש, מה ראומה? ראומה, מיכאל עומד ביום ראש השנה ואומר לקדוש ברוך הוא, ראה, מה ההבדל? ראה, מה ההבדל בין ישראל שיש להם ראש השנה, איך עושים אותו, איך שווים בתשובה, איך באים ותוקעים בשופר, ואיך הגויים חוגגים ראש השנה. בבריטניה זה ידוע, ביום ראש השנה, יש להם ראש השנה שלהם, של הגויים, הרוגים בתאונות דרכים לפחות 500 איש, כן ירבו. המלאך עובד שעות נוספות. ואז הוא אומר, ראו מה, אנחנו, עם ישראל, באים בתי הכנסת. אין מקום בית הכנסת, כולם ממלאים בתי כנסיות. ותלד גם היא את טבח. טבח, אומר הגאון חידה, ראשי תיבות, טוענים בעלי חובות. באים המקטרגים ביום ראש השנה, מתחילים לקטרג על האדם. לכן מי יכול לצאת זכאי בדין? לטבח, ואחריו, ואת גחם. מה זה גחם? אומר, גזור, חיים, מוות. הם טובעים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, ואת גחם, ואת תחש. מה זה תחש? תקעו חודש שופר. אומר לנו, תקעו בשופר כדי לבלבל אותם. ותחש ואת מעכה מלך על כל הארץ. תראו ממש דברי נבואה של הרב חידה עליו השלום, על הפסוק האחרון הזה שאומרים אותו ביום ראש השנה. אז יצחק אבינו חיפר על שפיכות דמים. ושפיכות דמים זה לא רק רוצח. מי יש מישהו נקרא שופך דמים? הלבין פני חברו ברבים, שופך דמים. דיבר עליו לשון הרע, קלקל לו איזה עבודה, או קלקל לו שידור, קלקל לו איזה עניין, שפיכות דמים. גזל אותו אפילו שווה פרוטה בשפיכות דמים. עיכב את החבר שלו באיזה עסק, ובינתיים הוא הפסיד את העסקה שלו בגללו, שפיכות דמים. דמים תרתי משמע, גם כסף וגם דם. או חבל בו, היכה את חברו. חסר שלום, שפיכות דמים, וכן זה הדרך. המארש שואל, למה האדם שהלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים? שופך דם. כמה דמים זה הרבה אנשים. דם זה איש אחד. אומר, אלא, אם יש מישהו, אז זה כל פעם שהוא רואה את מי שהיה שם נוכח באותו מעמד, מתבייש הבן אדם, אומר, הנה זה רעה, אפשרו בייש אותי. ואחר כך רואה את השני, גם כן, עוד פעם, משפח דמו. אז השפיכות דמים מחדש, זה לא רק באותו רגע. כל יום ויום, כל שעה ושעה, שופך דמים. מי מכפר? יצחק אבינו. אחר כך יש העוון הכי קשה, זה שאין אדם שיכול להימלט ממנו, גילוי עריות. גילוי עריות זה לא רק בפועל שעשה מעשה. אדם מסתכל, הולך ברחוב, רואה פריצות. שם הצילנו, אוי ואבוי, מה נעלה, מה נאמר? פוגם את העיניים. הולכים לחתונה היום, תגידו לי את האמת, מה המצב היום בחתונות? מותר ללכת לחתונות? אני לא יודע. לא יודע מה להגיד לכם. איפה ירדנו? שפלנו עד עפר. אז זה צריך לבכות בתשעה באב. חסרת צניעות קול, כך צועק המקונן בקינה שם. חסרת צניעות קול של בנות ישראל. איך בנות ישראל הולכות לחתונה ברמינן? שם מצילנו. אז זה גילוי עריות. שומע מוזיקה שהיא מתונפת. זה גילוי עריות. מהרהר הרהורים בלב, גילוי עריות. כל דבר ודבר. מי מכפר? יעקב אבינו. מה הכפרה? גלות. גלות. אז זה כן, כותבים רבנו הארי, עליו השלום, שהיום היה פטירתו, כותב, שאם אדם רואה שפיטרו אותו מהעבודה, צריך להחליף מקום עבודה. או נגיד, היה לו שכן לא טוב, אז הוא עזב את הבית, הלך, מכר את הבית, קנה בית במקום אחר. יצא לגלות. נכון שקנה בית יותר מרווח, אבל הוא עזב את הבית שלו. זה גלות. למה זה? בגלל אבון גילוי עריות. כי מי שעובר על גילוי עריות, הכפרה שלו גלות. אותו הדבר, אנחנו מגיע אחרי יום הכיפורים, מה מגיע? סוכות. סוכות, אני יוצא מהבית, הולך לסוכה. בגלות. סוכה היא לא רחבה כמו בבית. אין לך את כל התנאים. פורסה וכל מה שאתה צריך, וכל ה... אני יודע מה. אז אתה יושב בסוכה בדוחק. לכן אמרו פעם, למה כתוב בסוכה שמים שלט, ברוך אתה וצאתך, יענו תצא מהר מפה. המקום קטן, אז זה גלות. זה יכוון האדם שהוא יושב בסוכה לכפר עוון גילוי עריות. אם לא שלו, של אחרים. אם לא של הגלגול הזה, גלגולים קודמים. זה גלות. לכן כל דבר יש לו סיבה. זה הטעם שישראל יצאו לגלות. אנחנו גם כן בגלות עכשיו. גלות של הערב רב. מי שולט עלינו? אנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא, אנשים שיש להם יהדות, אנשים שאכפת להם ביום שבת, אנשים שאכפת להם מכשרות. איזה מצב אנחנו נמצאים? אנחנו מתפללים יום יום על החיילים, על אנשי הצבא והמשטרה והביטחון, ואפילו הגויים שביניהם גם. מתפללים בשלומם, כן. אבל זה שני דברים. ממשלה, ממשלת זדון. שרים, רשעים, אכזרים. נוזרים גזרות נוראות. תארו לכם, כל היוקר המחיה הזה, זה כתוצאה מהתקציבים שהם מחלקים. הבית של אבא שלהם, לקחו את קופת המדינה, והם מחלקים, שודדים את כל הכסף ועושים מה שעושים. זה כל זה גלות, כן. זה חלק מהתיקון שלנו. מה נעשה? לכן רבותיי, לכן באו שלושת האבות בזמן חורבן בית המקדש ובכו לפני הקדוש ברוך הוא. ולא עזר. אמרה, המדרש מביא בפרשת ויצא, מדרש הבא. לא עזר. אחרי זה, כתוב במדרש, באותה שעה קפצה רחל. רחל ממנו הגיעה וקפצה ואמרה לקדוש ברוך הוא, תגיד לי, אני מבקש ממך לשאול אותך שאלה אחת. למה אני ביום שיעקב הלך לבית לבן, אבא שלה, והוא ביקש אותי לאישה, ואני הסכמתי, אבל אמרתי לו שהוא רמאי, אז הוא אמר לי, אני אהיה רמאי יותר ממנו. אמרתי לו, מותר לצדיק להיות רמאי? אמר לה, כן, כתוב פסוק. אם נבר תתבר, ואם עיקש תתפל. עכשיו יש פה שאלה. זה היה יעקב אבינו. עכשיו איפה זה כתוב? בתהילים. מי כתב את התהילים? מי כתב תהילים? דוד המלך. הוא היה כמה, יותר מאלף שנה אחריו. אלא הכל היה יודע יעקב אבינו כבר את כל התנ"ך נתגלה לו בשמיים. הכל היה כתוב בשמיים. דוד המלך שעתה עליו רוח הקודש ואמר את הפסוקים של התהילים מהשמיים ברוח הקודש שהוריד אותם לארץ. כי כל זה משה רבנו והר סיני קיבל, אבל כבר היה בשמיים. התורה הייתה 2,000 שנה קודם שנברא העולם. מה זה התורה? כל התנ"ך. הכל היה. אז יעקב אבינו אומר לה, מותר לי. אמרה לו טוב. נתן לה 3 סימנים. מה הסימנים שנתן לה? נידה, חלה, הדלקת הנר. זה 3 דברים מוטלים על האישה היהודיה. ואז היא אומרת הקדוש ברוך הוא רחל, תזכור שיעקב נתן לי את הסימנים. ואחרי זה 7 שנים הוא עובד, והוא חושב שהוא עובד בשבילי, ואני יודעת שהוא עובד בשביל לאה. כי הוא לא יודע, ולא גיליתי לו, יכלתי להגיד לו, תיזהר, אבא רמאי, בוא נברח שנינו. בחורה אחרת הייתה עושה ככה, אומרת ליעקב, בוא נברח שנינו, נלך לבית אביך. והיה לוקח אותה, היה לו ממון, היה יכול לעשות מה שהוא רוצה. בקיצור הדברים, היא אומרת לו, לקדוש ברוך הוא, אחר כך לא עוד, אלא כל חג, היה יעקב אבינו שולח מתנות רחל, אבל יעקב צדיק, לא נפגשים ומטיילים יחד. נותן את המתנות לאבא לבן. לבן הרשע לוקח את זה, נותן ללאה. והיא רואה ושותקת. רואה ושותקת. ואחר כך, היא אומרת, לא, למה אתם עומדים שם? יש פה מקומות, בואו, תשבו, כנסו, להילה. יש גם פה מקומות, מלא מקומות, בואו, למה אתם עומדים שם? אתם גורמים לאחרים שיעמדו גם, תיכנסו. סליחה שנהייתי סדרן. בוא לכאן, בוא אליי, אני לא מרביץ לאף אחד. קיצור הדברים, אשריכם ישראל, השם יברך אתכם לכל הברכות שבתורה. אז נזכה יחד לשמוח בבית המקדש בקרוב. יראו עינינו וישמח ליבנו. אז היא אומרת הקדוש ברוך הוא, ואחר כך הגיע ליל החופה, ויעקב חושב שמכניסים אותי לחופה, ולוקח לבן את לאה. והוא לא יודע, הוא לא רואה מי. וכן בגמרא כתוב, במדרש אומר, הכתוב בפסוק, והיא בבוקר והנה היא לאה. מה זה והנה היא לאה? והיא בבוקר. אלא הם היו שרים לו, אנשי העיר, יודעים שלבן רמאי, אז היו שורים לו, לילי, 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 העירו את האשכנזים לשם מה שישירו להם. אז היו שורים לו, ליה, 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 ליה. זאת אומרת, זאתי לאה, לאה, לאה. והוא היה חושב, לא קלט, הוא חשב שזה השירים שלהם. חשב זה ההמנון של ירדן. לא יודע. קיצור הדברים, והיא בבוקר אמר, עכשיו הבנתי, מה זה לאה, לאה, בלילה היו שרים לי לאה. אני לא הבנתי. אז אומרת לאה, רחל לקדוש ברוך הוא, ומה אני שאני בשר ודם? תשמעו איזה מילים של אמא שלנו רחל. ומה אני שאני בשר ודם? לא קינאתי באחותי ולצרה שלי, הרי זה קונקרציה שלה. ולא הוצאתי אותה לחרפה. קיבלתי אותה והכנסתי אותה, ויותר מזה, גיליתי לה את השלוש סימנים. הוא שאל אותה, מה הסימנים? היא עונה, לאה עונה. ומה אני שאני בשר אדם? לא קינאתי. ואתה מלך חי וקיים, מפני מה קינאת לעבודה זרה שאין בה ממש? באותה שעה נשבע לה הקדוש ברוך הוא, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומם. ומביא את הפסוק בירמיה, כה אמר אדוני, כל ברמה נשמע, מי זאת רחל שצועקת בכל כל לילה, כל ברמה נשמע בשמיים. נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מעלה להילחם על בניה כי איננו. כה אמר אדוני, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים מגבולם, ויש תקווה לאחריתך גם. ושבו מארץ אויב, למה אמר פעמיים ושבו? אחד עלינו, יהודה ובנימין, אנחנו שבט יהודה, הספרדים שבט יהודה, אשכנזים, שבט בנימין, יהודה ובנימין, אבל איפה עשרת השבטים? גם הם עתידים לבוא. ושבו מארץ אויב, ובאו עובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים. אז עתידים גם עשרת השבטים לבוא בעזרת השם. אנחנו מחכים להם. ואז הקדוש ברוך הוא הבטיח לרחל אמנו. אתם רואים? אפילו האבות לא עזר. מי כן עזר? המשפטים שאמרה רחל אמנו לקדוש ברוך הוא. אבל במה זה תלוי? פעם תלוי בנו. רחל גם צועקת, אבל היא מחכה לנו. מחכה שאנחנו נשוב בתשובה, תקן את המעשים, ונחפר את העוונות, ו... נלך לבית הכנסת באימה וביראה, ברטט ובזיעה, ונכבד את המקום, ואז יבנה לנו את בית המקדש. למה? כי בית הכנסת זה מקדש מעט. יחזקאל הנביא, אחרי חורבן בית ראשון, הוא כותב, ויהי להם במקדש מעט. שואלת הגמרא, מה זה מקדש מעט? או מקדש או לא מקדש. מה זה מקדש מעט? אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. יש לנו בתי כנסת או בית מדרש, או יש מקדש מעט. בזוהר הקדוש, שמעו חידוש שכותב רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר, תדע, איך נבנה בית הכנסת? תשאל אדם, נגיד לך, העבירו מהנדס, והעבירו אדריכל, ותראה איזה... הוא צייר סקיצ'ה ועשה אני יודע מה, ובנה, ועשה עזרת נשים, ובית הכנסת, וספסלים, ומדרגות בלי מעקה, אתה לא יודע איך לעלות, איך לרדת. בקיצור, אז הכל זה אילוסטרציה. אז הוא יגיד לך כל מיני מילים של בית מרקחת. אבל לא, הזוהר אומר, תשמעו מה אומר הזוהר. הזוהר הקדוש כותב, בשעה שנחרב בית המקדש, התפזרו האבנים שלו בכל העולם. ובכל מקום שנפלה אבן מבית המקדש, נבנה שם בית הכנסת. נמצא שבבית הכנסת, כל בית הכנסת שאנחנו נמצאים, שם יש אבן מבית המקדש, מהחורבן. אז כמה צריך האדם להתעורר? מתי יבנה לנו את המקדש? זה הסוד שכתוב בגמרא, שמובן. עתידים, בתי כנסיות, בתי מדרשות שבבבל, שיקבעו בארץ ישראל. זאת אומרת, כשיבוא משיח, יביא איתו את כל הישיבות שנמצאות בחוץ לארץ, בתי הכנסת המפוארים שיש שם, יביא אותם לארץ ישראל. למה? כי באמת הם חלקים של המקדש עצמו. תראו מה זה מעלת בית הכנסת, כמה אדם צריך להיזהר בה. זה אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים להיזהר בהם בימים האלה בעיקר. לכן רבותיי, יום תשעה באב, לא רק סתם לבכות העיקר, אלא לחשוב ולהתבונן למה נחרב. מה הסיבה? ולא רק למה נחרב, למה עכשיו הוא נחרב? כי היה צריך להיבנות היום. הרב כתם פס, אתם יודעים מי זה הרב כתם פס? רבי שמעון לוי. מי זה רבי שמעון לוי? חיבר את השיר בר יוחאי, לפי 10 ספירות. היה גאון גדול בספרד, הוא היה לפני 500 שנה. והוא היה בספרד, החליט לעלות לארץ ישראל. עלה לארץ ישראל, בדרך הגיע ללוב, טריפולי. הגיע ללוב, ואז התארח שם באיזה מקום, ונשאר שם לשבת. ובדרך מתכוון לעלות לארץ ישראל בהמשך. עצר שם בלוב, וראה בליל שבת, מתפללים שם בבית הכנסת שהוא היה, ו... הוא גמר את העמידה, אמרת, קידשת. גמר את העמידה, עמידה קצרה. הוא רואה שעדיין האנשים מתפללים. גמרו את התפילה, אמר להם, ויכולו. לא ידעו שצריך להגיד ויכולו, אמרו. אמר איתם ויכולו. שאל אותם, למה הארכתם בעמידה? אמרו לו, מה פירוש? רק בלנו עמידה רגילה. מה רגילה? אמרו לו, של יום חול. הם לא ידעו שבליל שבת, אומרים, אתה קידשת. אז הוא אמר, אני אלמד אתכם. תעמדו איתי עכשיו, אומרים, אתה קידשת. אני אגיד בקול רם, תגידו אחריי מילה במילה. חשב את דעתו, אמר, אני עולה לארץ ישראל, לירושלים, ואני שם אשב ועסוק בתורה, ופה יש, חוץ מכן, פה יש מקום שאנשים לא יודעים להתפלל, אני נשאר כאן. ונשאר בלוב, ועד היום הקבר שלו בטריפולי בלוב. הנאצים ימח שמם, הרי לוב הייתה יחד עם איטליה, עם היטלר ימח שמו וזכרו. אז הם עשו ברית יחד. הגיעו לקבר שלו, שברו את המצבה וראו אותו שלם. וזה שעיקר על המצבה נפל ומת. מיד סתנו את המקום וסגרו אותו. עד היום המקום ידוע בטריפולי, קברו של הרב שמעון לוי. גימטריה שמעון לוי, כתם פז, כתב פירוש על הזוהר. והוא עליו השלום תיקן את התקנה. תראו, יש עד היום בתי כנסת שבחוץ לארץ כך נהגו, בכל המדינות. היו בליל חג, ליל ראש השנה, ליל כיפור, ליל סוכות, פסח, שבועות, החזן אומר בקול רם, אתה בחרתנו מכל העמים, וכולם אומרים יחד איתו. למה לא לכולם היה סידורים? אז כדי שהציבור יזכה. היו מתפללים עד האל הקדוש, כולם יודעים בעל פה, זה יום יום, שלוש פעמים. אבל תפילת החג לא יודעים אותה. אז החזן היה אומר בקול רם. גם בירושלים, אני זוכר שהייתי ילד, היה כך. אתה בחרתנו מכל העמים, ואומר את המועד של אותו יום. ואם זה ראש השנה, או-הו, איזה תפילה ארוכה, ביום הכיפורים, עוד יותר. היה אומר את זה איתם, מילה במילה, והם אומרים איתו. מגיע, מקדש ישראל והזמנים, או מקדש ישראל ביום הכיפורים, עוצר, רצה, וכולם אומרים יחד בשקט, יודעים כבר, רצה, שמה זה אותו דבר. אז זהו, הוא תיקן את התקנה הזאת. לכן תראו, רק בארצות המזרח יש את המנהג הזה, בגלל הרב שמעון לוי עליו השלום. אז הוא כותב עליו השלום, שכל שנה ושנה, שימו לב מה הוא אומר, ביום תשעה באב, הקדוש ברוך הוא אוסף את כל פמליה של מעלה, מביא איתו את כל נשמות הצדיקים, מביא איתו את כל מלאכי השרת, ודן איתם ושואל, האם הגיע הזמן וישראל ראויים ומוכשרים שאני אביא להם את הגאולה? ואז עומדים וטוענים, הסניגורים אומרים כן, אומרים את דברי סניגוריה, אבל השם מרחם, מצד שני יש שם אצלנו, קטגורים. אז עד היום לא נגענו. אבל אנחנו מאמינים כל יום, שנגאל כל יום. כן. הרב המבין שואל, האמת שזו שאלה שכולם שואלים. אם בזמן רבי שמעון בר יוחאי, בית המקדש היה חרב, והוא לא הביא את המשיח, אנחנו נביא את המשיח? אם בזמן רבי עקיבא, שהרגו אותו הרומאים, אחרי החורבן ב-52 שנה, איך אנחנו נביא את המשיח? וכן עשה הדרך, את כל האמוראים, אביה ורבה ורב פפה ורב סבין ורב חסדה וכו' וכו' וכו'. ואחרי זה כל הגאונים והראשונים והרמב״ם והאחרונים. אם בוא נגיד, בוא מרן רבנו עובדיה יוסף, לא הביא את המשיח, אנחנו נביא? מי אנחנו? אז השאלה הזאת, המבית זה רבי משה, בן יוסף טרני, היה חותם מבית. הוא היה אבד דין של צפת 40 שנה, בזמן מרן. הוא קבור ליד רבנו הארי. מי שהולך לקבר רבנו הארי, יראה שם קברו של המבית. עליו השלום, הוא נפטר בשנת ש"ה, 10 שנים אחרי מרן, נפטר. אמרו, סימנו, ומשה עלה אלוהים, שין מן ה, ומשה, קוראים לו משה, עלה אל האלוהים. אז הוא שואל את השאלה הזאת, זה ספר בית אלוקים. שם הוא שואל, אם הראשונים לא הביאו את הגאולה, איך אנחנו נביא את הגאולה? הוא מתרץ, אני אגיד לכם את זה קצר, מתרץ, אומר, תדע, שביאת המשיח היא לא תלויה באיזה מישהו מסוים. אלא היא תלויה בכל ישראל, כולנו, כאחד באור פניך, כולנו. איך? מה פירוש? הוא אומר, תראה, הדורות הראשונים, בזמן רבי עקיבא, בזמן רבי מאיר ורבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה וכל התנאים, זכותם תגן עלינו, הם בנו את הבניין, השלט של הבניין של בית המקדש. הכינו אותו. אחרי זה עדיין לא הגיע הזמן. באו האמוראים, רב ושמואל ורב חסדא ורב יהודה ואביה ורבה ורבה בר אבוה ורבה בר חנה וכן על זה הדרך כולם, כל האמוראים, עד רבנה ורב אשר, הוסיפו נגיד מרצפות, הוסיפו ציפוי של זהב על קירות המקדש, הוסיפו מה שהוסיפו. אחריהם באו גאונים, הוסיפו עוד סנרת, כל מיני, הם קוראים לזה היום, תשתיות לבית המקדש. אחרי זה, באו, אחרי הגאונים, באו הראשונים, הרמב״ם, הרשב"א, הר"ן, הראש, הריף, וכל ענקי הדורות. הוסיפו עוד, הוסיפו חשמל נגיד, הוסיפו מנורות, הוסיפו כל מיני עניינים. אחריהם באו האחרונים, בא מרן הבית יוסף, הרדב"ז, באו אחריהם עוד כל גדולי ישראל שהיו בדורות שבאו אחריהם. עד הדור שלו, הוא כותב, והם כל אחד הוסיף עוד משהו בבניין של בית המקדש בשמיים. עכשיו נשאר לנו רק פיניש, ניקוי, צחצוח של בית המקדש. אבל אני אומר על עצמי, אנחנו עצלים, צריך לתקן, לעשות מצוות, עוד תורה, עוד רגע של לימוד תורה, עוד ילד ללמוד בתלמוד תורה, עוד ילד יהיה מחונך, שיתנהג כמו כמו שצריך בדרך ארץ, עוד ילד ינק תורה, זה מקרב את הגאולה, רבותיי. אם אדם רוצה שלא יהיה צרות, אנשים מחפשים סגולות, סגולות זה אנחנו, נשוב בתשובה, נתקן את עצמנו, נחנך את הילדים שלנו, את הנכדים, שיהיו עובדי השם. הבנות שלחו בצניעות, שלא ילמדו מדרכי הגויים והאומות. מה זה הבן הזמן הזה שנהיה, היום זה חוק. מה, תכתבו את זה בספר החוקים, בעשרת הדיברות. מה זה השגעון הזה, שלושת השבועות? יש לנו שלושת השבועות של האבל, פתאום שלושת השבועות זה אחרי זה בא של, זה גם אבל, אבל אבלים זה. הולכים לים, הולכים לכל מיני מקומות, מבזבזים את הזמן, לא לומדים תורה. וכמה אסונות קרו, רבותיי, תפתחו את הספרים ותראו. כמה אסונות היה במשך השנים, 50 שנים האחרונות, לא תקום פעמיים צרה. בימים האלה, ממוצאי תשעה באב עד ראש חודש אלול. כמה טבעו בים, כמה נדרכו בתאונות דרכים, השם ישמור ויציל, כמה צעירים נהרגו, כמה צעירות הלכו, כמה ילדים נפטרו. למה? אין תורה. כשאין תורה, אז אין מי שמגן. זה צריך להכניס לתוך הראש. ולדעת, אשריהם אלה שעושים ישיבות בין הזמנים, צריך לתמוך בהם, לעודד אותם, לחזק אותם, שהם מחזקים את עם ישראל. אז אומר הרב המביט, שזהו בניין בית המקדש וביאת המשיח, זה לא תלוי באיזה מישהו מסוים, לא. כולנו, כולנו שותפים, וכולנו צריכים להתאמץ. הוא כותב בספרו בבית אלוקים, להמבין, עליו השלום. אז עכשיו זה מובן, למה עדיין הם לא הביאו, איך אנחנו נביא. אנחנו משלימים את מה שהם בנו, אבל צריכים לעזור, לא לקלקל. לפחות לעזור משהו במשהו, לעשות עוד דבר ועוד דבר. אז ככה, בעזרת השם, נזכה, אני אגיד לכם איזה דבר נחמה אחד. אמרתי להם השבוע, חתם סופר, ראיתי השבוע, יש לו סידור שמסודר לפי חודשי השנה. במנחם אב הוא כותב שפעם זה היה מעשה לפני 600 שנה מהיום. היה המלך קרלוס השישי שם רשעים הרכב. זה מלך של רומא. מלך של רומא. יום אחד קרא לשר האוצר שלו. אמר לו, אני רוצה לעשות מטבע זהב. ודיוקנו יהיה עליו. ידוע, מלכי רומא לדורותיהם, כל מלך עשה את הדיוקן של דיוקן שלו על מטבעות. עד היום מוצאים אלה שאוספי עתיקות, יש להם משעוממים, אוספים אנטיקה ומסתחרים בזה. בקיצור, אבל אני רוצה זהב, ושיהיה זהב מיוחד, ספי אומרים, לא ככה אומרים? ספי, ככה. כן. אז זה זהב, זהב, ושונה מכל הזהבים שבעולם. אמר, לא בסדר, אני אבדוק. אמר, תבדוק בגנזך של המדינה, יש להם אוצרות, הרומאים עם מחשמם בוותיקן, שם למטה יש, עם מחשמם וזכרם, תקברי מלמם. קיצור הדברים, זה הלך, הביא, מצא שני מחלים, שני קדים של מטילי זהב. זהב מיוחד, ואותו נוצץ בצבע שונה מכל הזהבים שיש. הביא אותו, קרא לאיזה מעצב אחד שיצייר את המלך ויכתוב את הפירמה של הממשלה, יש להם סמל וכדומה, עשה את זה, אבל אמר לו, תשמע, זה זהב יקר מאוד, צריך לערב עם הזהב, כי אי אפשר, זהב זה כמו, זה רך כמו, כמו לא חמאה, אבל פלסטלינה, זה רך, אז צריך שלהקשות אותו, לערב איתו בדיל, עופרת, כל מיני מתכות אחרות. ניסו, הביאו בדיל, לא מתערב. הביאו עופרת, לא התערב. מה שהביאו, כל מיני סוגים, כותב החתם סופר, לא התערב. הנשאר הזהב כך. התמיעו אותו, עשו כמה מטבעות לדוגמה, והלך עם המטבעות, הביא את זה למלך. אמר לו, תראה, אדוני המלך, זה זהב שמצאנו באוצרות אצלנו, והוא לא מתקשה. אנחנו לא יכולים לעשות ממנו מטבעות, זה לא ילך. קיצור, המלך גער בו, אמר לו, מה זה? אמרתי לך, תחפש בספרים, ספרי ההיסטוריה, בספרים של המדע, איפה יש זהב מיוחד? ומה זה הזהב הזה? לא ידע, פיתר אותו. הוריד לו את הראש ופיתר אותו. בקיצור, הלך, שלח לקרוא לחכמים מדעי העתים, כל המומחים שיש לו, לחקור את העניין. חקרו, אמרו לו, אדוננו המלך, זה הזהב הזה, זה מבית המקדש. הרומאים ימח שמם, הם החריבו בית שני, וגנבו לנו את כל הכלים שהיה. אז לקחו את הזהב של בית המקדש, שגם היה קוטנים, מצופים זהב. וכאמר הפסוק, קורות בתינו ארזים, ראיתנו ברוטים. תראו מה כותב יונתן בן עוזיאל, שלמה המלך, פלל הקדוש ברוך הוא, נתן לו הקדוש ברוך הוא זהב מגן עדן, וציפה את הקוטנים של בית המקדש. אז הוא בהתחלה ציפה רק גובה אמה אחת, חצי מטר. שמו חצי מטר לאורך כל הקיר. והנה באו בבוקר, רואים הזהב צמח, נהיה מטר. זהב פרוויים, שם המנה זהבים. פרוויים, פרה ורווה. אז זה אמר שלמה המלך, כתב בשיר השירים. קורות בתינו, זה בית המקדש, ארזים. עשיתי אותו מארז, אבל ראיתנו ורוטים. התכסה בזהב כולו. באו הרומאים עם מחשמם, גנבו את זה. קילפו וגנבו, לקחו את זה איתם. ועשו את הקדים האלה, שמו בקדים. אומר החתם סופר, לכן תדע, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה אלינו. כל הזהב הזה, כל מה שהם לקחו מאיתנו, נחזור בחזרה. איך אמרה הגמרא על הפסוק, תחת הנחושת אביא זהב, תעת הברזל, אבי עופרת. אוי להם לאומות העולם שאין להם תקנה, אבל תחת רבי עקיבא וחבריו, מה הם יחזירו לנו? הלכו לנו 10 צדיקים. ולא רק 10, זה 10 צדיקים, אבל הלכו מיליונים של יהודים. בחורים תחון נשאו ונערים בעץ קשנו, ועשו להם שם בשער טיטוס. עד היום היה אצל מור אבי עליו השלום, לפני 50 שנה, היה יהודי אחד שנפטר. היהודי הזה, הוא היה עובד במוסד. הוא מטעם המוסד, הוא נסע, עכשיו מותר לגלות. הוא נסע והיה שם בוותיקן. סיפר לי ששלושה ימים הוא תיאר שם. וראה שם כמה כלים של בית המקדש, כמה זהב של בית המקדש, כמה אוצרות, פרוחות, יעין, מזרקות, מזלגות, מחתות. הוא אומר, משהו מבהיל הרעיון. והיה, אומר לי, אומר, היו יהודים עיניו דמעות, הוא היה אז לא דתי, לא שומר מצוות, אבל בעל רגש יהודי. הוריד דמעות בלי סוף, הוריד דמעות, ואחרי זה, אז כל זה, הם גנבים, גנבו את האוצרות של בית המקדש. תראו כמה אסונות הביאה עליהם הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע אם אתם מעודכנים, לפני חודש, חודשיים, נפל עליהם הר שלג, קבר 3 כפרים באיטליה. אחרי זה הר געש התפוצץ, נהיה שריפה, אז דן אותם בשלג, בקרח, אחר כך דן אותם באש. אחרי זה השריפה הגדולה שפרצה, אתם זוכרים, לפני שבועיים בכל אירופה, חילתה את איטליה ובריטניה וכולם. הקדוש ברוך הוא לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים. זה להזכיר לנו שהוא זוכר אותנו. והוא יודע מי ומי הרע לנו. והוא הכל בחשבון. השתבח שמו עליו. פנינו השם יתברך רבותיי. שירחם עלינו ועל עם ישראל. יגאל אותנו, יהפוך את הימים האלה עם מס עשור ושמחה, שנזכה לגאולה, נזכה לביאת משיח בנחת שלו בצער, ישיב אותנו בתשובה שלמה לפניו, ויכתובכם בספר חיים טובים. רבותיי, יש את הספרים שזכינו, סידור תפילה ליום יום, שעבדו עליו 12 תלמידי חכמים במשך כמה שנים טובות. והכינו סידור מסודר ליום יום, לסידור יום השבת ועוד ספרים. אז בבקשה, יש אותם בחוץ, כל מי שיקנה, תזכו למצוות, ככה תעודדו אותנו, שנוכל להדפיס עוד ספרים. ואני מברך מראש את כולכם, אין לי כוח לברך כל אחד באופן נפרד, בבקשה. אני מברך אתכם, שייתן לכם השם בריאות איתנה ורפואה שלמה, ויפקוד בזרע של קיימא לכל חסוכי בנים. וכל הנשים מהרות ישלימו את הריונם בשלום. וגדלו את הילדים לתורה, לחופה, למצוות ומעשים טובים. אבל בעיקר לתורה, רבותיי. וגם נזכה כולנו.